אני אוהב אותך. אני מצטער. בבקשה תסלח לי. תודה.
I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you.
ברוכים הבאים לפרק מספר 24, פחד או אהבה, עם בודד שעשוע. היום מצטרפת אליי אילון נופר, האהובה, חברת אמת, מישהי שאני לוקח אותה איתי לכל מקום.
למסע החיים.
למסע החיים.
למסע הריפוי.
Yeah. ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על אופונופונו, שאין מישהי שיותר מתאימה לי לדבר איתה על זה. אז אילון, מה קורה?
בסדר, עלה לי כזה שאני לא תיק קטן. תיק קטן, תיק תיק קטן. הוא לוקח אותה לכל מקום.
כן, בכיס. ואני
צ'יוואווה.
הלוואי והיית מחזיק מפתחות כזה שהיה אפשר לקחת אותך.
אפשר, מפתח כזה דמיוני.
נכון, ואני לוקח אותך, האמת.
נכון, גם אני יש לי מפתח כזה קטן של עודד שעשוע, זה גמד שהוא יכול לדבר איתי על הכתף. מה עודד היה אומר? עודד היה לוקח נשימה. ואז הוא היה שואל אותי, למה משכתי את זה? ואז הייתי אומרת לו, הנה רבק, מה מושכת עכשיו כל דבר? תן להתלונן.
אז זהו, אז בדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר. אנחנו הולכים לדבר על אופונופונו, שזה בעצם שיטת ריפוי.
מהוואי.
שמגיעה מהוואי.
שזה כבר נשמע טוב.
נכון.
אני גם הייתי בהוואי, וזה גם נראה טוב.
זה
גם ריח טוב.
ואת יודעת מה, אני רוצה רגע לחדד את זה, כי בגלל זה גם כל כך חשוב לי היה לעשות על זה ממש פרק, כי אני לא רואה את זה כשיטת ריפוי, אני רואה את זה כדרך חיים בפני עצמה. כשאני אומר דרך חיים, זה אומר שזה בעצם מלווה אותי אישית כמעט כל היום.
זו בעצם ההסתכלות שלך, או חוויית המשתמש שלך בחיים, השתנתה מאז שאתה משתמש בזה, ואנחנו נדבר גם על עוד זוויות שיש לדבר הזה, יש גם משהו כמו הופונופונו הישראלי.
יהוד.
אתם גם, כן, תסלחו לי, כי אין לי חשק להגיד, הו, אפו, 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 אפו,
אז איך?
אז אני אומר, הופונו.
יא.
הופונו.
למרות שאת יודעת שאומרים שלמילה עצמה,
רק להגיד, כן.
יש...
זה טוב למי שלא מתקשה לעשות הרבה העברות בפה. אני מוכנה בבית לבד.
אז בואי רגע, אני אתן איזשהו פירוש כזה גוגלי מאוד...
למי שלא יודע.
למי שלא יודע מה זה. אז פירוש המילה, מה שנמצא בתוך המילה, זה to make right. כאילו to make things right.
כן.
ופירוש הזה זה תרגול הוואי של פיוס וסליחה, הכולל הבעת חרטה, בקשת סליחה, הבעת הכרת תודה, והבעת אהבה, על מנת לרפא ולשנות מערכות יחסים. מטרתו היא להביא לריפוי, הבנה וחיבור בתוך עצמך ועם אחרים. זה ככה...
נשמע כמו הנצרות.
כן.
נשמע כמו ישו. נראה לי שככה ישו ריפא אנשים.
יא. אני חושב, ודרך אגב, התחלתי כבר להגיד על זה, מה שרציתי בעצם, זה משהו שיכנס לתוך השיחה, זה המקום של היהדות, בתוך הדרך הסתכלות הזאת, בתקופה האחרונה אני מגלה שבאמת כל הגדולים ביותר בעולם שלנו, ביהדות, כל הצדיקים הגדולים, הרבנים הגדולים, אלה שבאמת עשו שינוי מאוד גדול בעולם היהדות, חיים את השיטה הזאת, וזה מגיע דרך עין הבדולח, שזה הרב
אשרוב, בעצם...
אשרוב מלמד.
כן, זה לא הגיע דרך עין הבדולח, אלא הרב אשרוב, הייתי פשוט תלמידה שלו, הוא מאוד טוב בלדברר את הדברים ולהעביר אותם הלאה. מבחינה הזאת, הוא מורה מאוד טוב.
מאוד.
אז הוא יצר בעצם מין שלוחה כזאת שקוראים לה עין הבדולח, שבה הרעיון הוא שאתה רוצה לנקות את עצמך, אתה מתבונן בראי ורואה את עצמך, אבל הניקוי לא נעשה על ידי זה שאתה רואה לכלוך על הראי, ואתה אומר, הו, אני נקה את הראי, אלא אתה מנקה את עצמך.
בדיוק. וזו דוגמה באמת שהוא משתמש הרבה בשיעור שהוא מלמד בעין הבדולח, שבעצם יכול, זה נותן איזושהי הבנה קטנה לאיזה כיוון אנחנו הולכים. בעצם זה שאנחנו מסתכלים בראי ורואים לכלוך, רוב האנשים מנסים, ויכולים לנסות כל חייהם.
כן, אני אשנה את החוץ ואז אני ארגיש יותר טוב בפנים.
הוא לא בסדר, זה לא בסדר, אז זה לא בסדר, זה לא בסדר, בואו ננסה לנקות אותם, בואו נשנה אותם, תחשבי כמה אנרגיה אנחנו מבזבזים על זה, ובסוף זה פשוט לא עובד ככה.
אז אני אומרת, בגלל שכל אחד מאיתנו בנוי נורא אחרת, וכל אחד שמאזין יכול להיות שזה תופס אותו במקום אחר, נתחיל בזה שנגיד שאין אמת אבסולוטית, וגם הדבר הזה שאנחנו נדבר עליו, שזה בעצם, מה שזה אומר זה לקחת אחריות מקסימלית, רדיקלית אפילו על הכל, זאת אומרת, כל דבר שנמצא סביבי, כולל הדברים הקטנים, הילדים שלי, התחושה שלי בחיים, ואחרי זה המצב הכלכלי, המצב המדיני, ראש הממשלה, הכל, הכל נכנס בקטגוריה של על אחריותי לטפל בהם בתוך עצמי. זה לא נשמע כיף, זה נשמע מעייף, וזה נשמע מאיים, אבל אנחנו ננסה לתת איזושהי השראה לביטס אנד בייטס שאנחנו עושים ודרך סיפורים.
לגמרי. אז אני רק רוצה לחזור על זה שוב, כי זה בעצם המהות, הצעד הראשון של הדרך הסתכלות הזאת, השיטת חיים הזאת, זה בעצם
היא דרך
הידיעה.
רוחנית, זה לא כן. רק שיטת, זה דרך כן. רוחנית.
כן. זה ההבנה שכל מה שאנחנו רואים, מרגישים, נוגעים, שומעים, זה מגיע קודם כל מאיתנו. זה לקיחת אחריות מוחלטת, כמו שאמרנו, על כל דבר שמגיע למרחב שלנו, בהבנה הזאת בלבד, יש המון המון אחריות מצד אחד.
נשמע כבד לאללה.
נשמע ממש כבד. מצד שני, מייצר חופש מוחלט, כזה שקשה מאוד להגיע אליו בדרכים אחרות, כי עצם ההבנה הזאת יכולה גם לשחרר אותנו. וזה בעצם השלב הראשון של להתחיל לעבוד עם זה. קודם כל,
מתי אתה התחלת לעבוד עם זה? כי אם אני הייתי שומעת את הפודקאסט עד כה, אז אני הייתי רצה עם הידיים למעלה, ולחפש משהו אחר שיהיה פחות כבד. תחשוב איזה כבד זה להגיד, הכל אחריותי. נתחיל עם זה שנגיד, פעם ראשונה שחליתי בסרטן בגיל 33, ואני צריכה להגיד לעצמי, זה כאילו חליתי בגללי, אני מושכת את זה, ועכשיו אני גם כנראה אמות בגללי. זה איזה חדוות חיים זה נותן, באמת, כאילו, זה לא... בסדר, הבנו, זה נושא כבד, איך אנחנו, יש לזה עוקף, אפשר לעקוף את זה, ולאו דווקא כל הזמן דרך, אני קוראת לזה הדרך הגברית, שאומרת, לקחת אחריות, לקחת אחריות. ואני אמשיך לדבר על זה אחר כך, כי אני לא רוצה לגנוב את הבמה ישר למקומות שלי יש רזיסטנס בהם, בעצם לתרגול הזה, ולשאול אותך, איך אתה היום, תן לי דוגמה מ... השבוע, שבועות האחרונים, שבהם תרגלת את הדבר הזה.
אז שוב, אני מתרגל, אני איך שהגעת לבית קפה ולא הרגש טוב.
נכון.
הייתה איזושהי אנרגיה שהייתה לי כזה, אוקיי, בוא נע, אולי לא תוכל להקליט, אולי יהיה בעיה, אולי זה, איך אני... כבר, אני באותו רגע התיישבתי עם עצמי, נשמתי, והתחלתי לדקלם, ולאט לאט זה מתנקה, ואת פתאום הפכת להיות יותר חיונית, ואני עושה את זה כל הזמן.
שכחת לציין, שפשוט הורדת את הבגדים, ואז סבלתי...
הסתובבת כמעט ערומה.
נכון.
ואת הרגילה.
נכון, וראו לי את התחתונים. אבל סבלתי פחות מגלי חום. אני למשל ידעתי שאני חשה ממש לא טוב, אני לא חולה או משהו, אני פשוט בת 50 ויש לי גלי חום מהגיהנום, ואז עושה לי דופק מועץ, ואז עושה לי קוצר נשימה, ואז זה מפזר לי את המחשבה, ואז אני מתחילה להיות בלתי נסבלת לעצמי, היא לקח לסביבה, ואני ידעתי שאנחנו, אני שמחתי על זה שברגע שנשב, ואני אהיה בתדר הזה של החמלה, אני אצליח להרגיע את זה, גם את הדופק, למרות שהוא עדיין גבוה, אני אצליח לעבור דרך זה, ושזה יהיה בסדר, אבל תודה שבעצם מה שעשית, זה שעזרת לי לחזק, כאילו לנקות את זה ממני, ושאנחנו רואים ניקיון, זה לא קיבלתי מתונפת, נשבעת שהתקלחתי, בגלל שכולנו, איך שאני רואה את זה, כל בני האדם, כולנו, כמו מרכיבים, נגיד, בן אדם אחד, אז יש לנו את כל האיברים, ריאות, לב, מערכת הדם, מערכת עצבית, בלה בלה בלה. אז כשמשהו עובר על בן אנוש אחד, אז בן אנוש אחר יכול להרגיש את זה, כי כולנו מאותה מערכת. ולכן כשאתה מתחיל לרפא משהו בתוכך, בעצם הריפוי הזה הוא עובר כמו רטט, או כמו תפילה, או כמו כוונה, שהיא מתחילה להשפיע על מי שאתה מכוון את זה עליו, ולפעמים גם לא על מי שאתה מכוון את זה עליו. למשל, החטופים היום, שנמצאים שם שכולנו, זאת אומרת, יש חלק גדול מהאנשים שממש יושבים בבית ובוכים וחיים את המחסור שלהם ואת החוסר ודאות שלהם. שהם עושים את זה, הם משפיעים עליהם, הם מרגישים את זה, הם בעצם החטופים באיזושהי צורה, מרגישים שעושים איתם עבודה. עכשיו, זה יכול להיות עבודה יותר טובה, פחות טובה. גם האינדיאנים, מצורך העניין, אחותי נגיד עולה להר, מה שנקרא לויז'ן קווסט השבוע, והתפקיד שלה שם הוא לתמוך באנשים שהולכים לשבת על פסגת ההר, בלי אוכל ומים, במשך נראה לי 48 שעות, ומה שהם עושים למטה, איפה שאחותי תהיה, הם אוכלים ושותים עם כוונה להזין אותם. אז קודם כל, היכולת שלנו לנקות אחד את השני, היא באה מזה שאנחנו מכירים בזה, ש-everything that is human is possible inside us. כאילו אנחנו, אם מישהו חולה, זה כאילו גם לנו יש את הפוטנציאל, אם מישהו רוצח, גם לנו יש את הפוטנציאל. כאילו כל הדברים הכי נוראים קיימים בתוך המרכיב האנושי שלנו, ולכן גם יש לנו את היכולת לרפא אחד את השני.
כן, זה אחד הדברים היפים דרך אגב בשיטת חיים הזאת, זה שזה בעצם מייצר חיבור ואחדות, אחדות של נשמות, שזה בעצם, זה גם חלק מהעניין, זה אבל נראה לי זה ההשלכה של העבודה עם זה. אז בואי רגע אני אגיד איך אני הגעתי לזה, ואיך בכלל התחלתי לעבוד עם זה. אני הגעתי ל-Ho'oponopono דרך ספר, שהוא בעצם הביא את הדרך חיים הזאת לעולם המערבי.
זה לא אני המלצתי לך לקרוא אותו?
לא, מזמן, לפני הרבה זמן, כמה, כאילו, אולי 10 שנים.
וואו, מה זה היה, 0 מגבלות?
אז בעצם זה הספר שאני הכרתי את השיטה הזאת. היום שקראתי אותו שוב, אז ראיתי, הבנתי, עד כמה הספר הזה הוא בעצם משקף את הדרך המערבית לקבל דברים מאוד מאוד עמוקים, ועד כמה הוא מדבר רק על זה שאתה יכול לייצר מזה כסף, והוא מאוד מרים לעצמו שם.
Ho'oponopono, נגיד לכסף, זה, תן דוגמה איך אפשר...
לא, אז הוא קודם כל מדבר בעיקר על זה. זה הדרך שהעולם המערבי קיבל את ה-Ho'oponopono, כמו הרבה דברים.
כמו היוגה, כמו כל דבר.
נכון, שיושב על הרבה דברים חיצוניים. קראתי את זה אז, אהבתי, אבל לא עבדתי עם זה. אחרי זה עשיתי מסע עם היוואסקה, באיזושהי צורה שאני לא הבנתי אותה, באותו מסע, זאת שהובילה את זה, היא שרה. כל הלילה היא שרה. והשיר שאני הכי זכרתי, זה שיר שהיא שרה על Ho'oponopono. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נה, יש... עצם זה שזכרתי את זה כל כך, אמרתי, אוקיי, קורה פה משהו עם הדבר הזה, אני רוצה להעמיק. ואז התחלתי באמת לעבוד עם זה. והעבודה הזאת, במשך לדעתי 3 שנים, שאני כבר עובד עם זה ממש בצורה כמעט יומיומית, אני שם לב, הרי בעצם בלקיחת האחריות הזאת, את יכולה לגלות על עצמך הרבה מאוד דברים, את השורש של כל מה שאת מושכת בסוף. מבינה? כאילו ברגע שאין אין, אין את מי להאשים, אז את נכנסת לעומק ואת מבינה, אוקיי, את הסיטואציה הזאת אני משכתי.
אוקיי, אז תן דוגמה.
על הכל. תגידי לי מה את רוצה, אני אגיד לך. סתם, אני אתן לך, יודעת מה? אני אתן לך דוגמה על ה...
משהו שקשה לך.
על הגירושים שלי. איזושהי הבנה מאוד, מאוד חזקה. כשגרושתי התחתנה,
אחריך.
בפעם השנייה, אחריי, אז היה לי איזשהו רגע, ואת שותפה, רוב הרגעים, דרך אגב, שאני, זה, את שותפה להם באיזושהי צורה, שאני יכול, שיש רגעים שאני פשוט מבין דברים תוך כדי השיחה בינינו.
כן.
אז הייתה לנו שיחה באותו יום, שכאילו, תוך כדי השיחה, בעצם זה שאני הפסקתי, זה, מהר מאוד לא השמתי, אבל ההסתכלות הזאת של, אוקיי, איך אני מושך לעצמי סיטואציה, שאני עדיין תקוע, בתוך, כאילו, עוד לא מרשה לעצמי לצאת החוצה, ולהיפתח, ולהתחיל משהו אחר.
כמו להתקדם, כן, ללכת הלאה. אתה באיזשהו, זה היה תבנית של, כמו עונש. לא מגיע לי עדיין, אני לא יכול.
יפה. ואז בגלל שנכנסתי לעומק הזה, ולא אשמתי, ולא כזה זה, וגם לא עניתי את התשובה הרגילה של, אני שמח בשבילה, את יודעת, כאילו באמת להיכנס לעומק ולהבין באמת מה אני מרגיש, אז ראיתי שאני מעניש את עצמי. ובאותו רגע הבנתי שיש לי מנגנון קיים של לקיחת אחריות הרבה יותר גדולה ממה שאני צריך, כאילו לקיחת אחריות על אחרים. לא על עצמי, אני רוצה לקחת אחריות, אבל יש הרבה פעמים שאני לוקח גם אחריות על אחרים. כאילו אני מעניש את עצמי בצורה מוזמת.
על זה שפירקת את המשפחה בעצם, ואז הבנת שהאחריות יתר שאתה לוקח, היא בעצם על המבנה המשפחתי, אבל בעצם יש פה מישהי אחת שכבר התקדמה, והיא הולכת להקים משפחה חדשה, ואתה תקוע בעצם עם אותה תחושה, שזו תחושה של...
כישלון, אכזבה.
כן, פריז גם, מין פריז כזה מהעבר. ורצית לבדוק, מה אתה יכול לעשות בשבילך, כדי שתוכל גם לשחרר את זה, ובפועל, שזה יהיה גם פרקטי, להשתחרר כן. ולשחרר.
ואז ברגע שראיתי את זה שם, אז הבנתי, בונה, זה גם היה לי בכדורסל. כאילו, היינו מפסידים משחקים, אני הייתי יוצא ולוקח אחריות ומעניש את עצמי על זה, שאחרים היו יכולים להמשיך את חייהם ואת יודעת.
נקסט, כן. אתה נקסט ואתה... כן, דיברנו על זה פעם גם שיש לך, האישיות שלך היא אישיות מנתחת, ואישיות מנתחת היא נוטה להתמאמה, לוקח לה יותר זמן ללכת קדימה.
נכון. אז זה באמת דוגמה אחת לזה, נגיד עניינים, האתגר הכלכלי שעברתי בשנים האחרונות. אז כאילו
רגע, אבל לא סיפר לנו מה עשית, כאילו רק הבנת את המנגנון הזה, אבל סבבה, אז כן, אז הבנתי שאני תקוע בעבר, ושאני, אבל מה עושים כדי לשחרר את זה, איך אתה משתמש בזה?
אז פה באמת נכנסים לפרקטיקה של השיטה.
מה עשית? של החיים.
אז בואי רגע, בואי ניתן רקע שנייה על איך הפרקטיקה עובדת. אז בעצם הפרקטיקה היא קודם כל ההבנה, נכון? בלקיחת אחריות. ואחרי זה, לפי מה שבאופונופונו, ואחרי זה אני אתן גם את הדרך איך אין הבדולח עובד.
אני אתקן אותך, זה לא ההבנה של לקיחת אחריות. כאילו זה הבייסיק של הבייסיק. זה אנחנו צריכים להסכים.
כן.
שאם משהו עולה בנו, אנחנו קודם כל, זה שלנו.
בדיוק.
מה אנחנו יכולים לעשות את זה? נגיד, אם יש לי סיטואציה ששותף שלי לשעבר, אני מתה עליו, הוא שונא אותי, הוא לא סולח לי ואני סולחת לו, אז במקום שאני ארצה לתקן אותו, אני לא יכולה לתקן אותו, הוא לא אוהב אותי, לא משנה מה אני אעשה, כמה אכן אני איתך מודע, הוא לא אוהב אותי. מה אני יכולה לעשות? אני יכולה להתחיל לעבוד על זה אצלי. לי זה כואב, כן. אני אעבוד את זה אצלי. אז זה יהיה הלקיחת אחריות. שלב שני.
אז השלב השני זה בעצם לפי הופונופונו, שזה דרך אחת, ואז אני גם אכניס איך עין הבדולח בדרך היהודית יותר עובדת, אבל זה מאוד מאוד דומה. אז השלב השני זה להשתמש בארבעה משפטים, המשפטים שהתחלנו את הפרק. Mm-hmm. אני מצטער, אנא סלח לי, תודה, אני אוהב אותך.
אז אני אוהב אותך, ובסוף זה thank you. בעברית הם הפכו את זה?
זה לא, זה גם לא משנה.
זה לא משנה. לא. נכון, גם לפעמים אני מתחילה ב-I love you, כאילו זה מרגיע אותי.
נכון.
בסוף גם אם משתמשים בדבר הזה הרבה, אז הוא כמו שיר ללבי, כאילו כזה, mm-hmm. כמו הוא משנה לנו, פתאום אנחנו מתרקחים.
את רוצה לשיר אותו? I love you.
לא. Please forgive me.
Yeah. אז עכשיו כבר בדקלום המשפטים האלה התחיל איזשהו תהליך ריפוי.
אז רגע, אז אני אחזיר אותך לחוף הים שהיינו שם, והיית כזה, ונקרא לזה, היית גם עצוב וגם נוקשה וגם מתעניין, כי אם נפל לך הסימון שאמרת, רגע, כאילו, מה שהכי בא לי זה לפרגן לה, ולהגיד, יאללה, שתעוף על החיים, איזה כיף, זה משחרר אותי, ופתאום הבנת שמשהו אצלך תקוע, ואז אחרי השיחה שלנו ביחד, אתה פשוט הולך הביתה ומתחיל לשיר, I'm sorry, please forgive me, I love you, and thank you, yeah, ואתה מבריא.
אז, אז יש, אז יש, אז קודם כל אני רוצה להגיד שהשלב הזה הוא שלב, זה השלב שהוא מאוד מאוד מרפא. בלי להיכנס לעומק, ואני אתן את העומק של זה.
פשוט להגיד את המשפטים.
ולהיות בתוך זה, ולתת לזה קצת איך זה מרגיש, ולנשום את זה, זה כבר מרפא. אבל השלב השני של מה שאני התחלתי לעשות עם המשפטים האלה, זה פשוט בעצם זה שאני לוקח את האחריות הזה, ואני אומר, אוקיי, יש משהו בי שקיים, שמושך סיטואציות, של שאני לוקח בהם אחריות,
יתרה,
לא שלי, כן. יתרה, והאנשה עצמית. אז התחלתי לעשות העבודה במשפטים כמו לכל מה שקיים בי, שמושך סיטואציה, של לקיחת אחריות מרבית, והאנשה עצמית, אני מצטער, בבקשה תסלח לי, אני אוהב אותך, תודה.
אוקיי, אז בשביל שזה יהיה מעניין לאנשים, בואו נחשוב, תחשבו על איזה נקודה כזאת שאתם נוקשים עם עצמכם. איזושהי נקודה שהיא חוזרת על עצמה. אצלי אני נורא אימפולסיבית, ואני אוכלת כאפות מזה, ואני לא מצליחה לא להיות אימפולסיבית, ואני משלמת על זה מחירים כבדים הרבה פעמים. אז אני אקח את זה, מה אתה לוקח? בינתיים תחשבו אתם מה אתם לוקחים, ואולי אפילו עוד תכתבו בטלפון, או שתגידו את זה בכל רם, קחו את הנקודה הזאת ותתחילו עם הדבר הזה של על כל...
לכל מה שקיים בי.
כל מה שקיים בי, שמושך.
סיטואציות.
סיטואציות שבהם אני...
לא, 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 לא.
אימפולסיבית.
כן.
בטירוף. מה ההמשך?
אני מצטערת.
אני מצטערת.
בבקשה, תסלחי לי.
בבקשה, תסלחי לי, אילון.
אני אוהבת אותך.
I love you.
תודה.
תודה. לי מפה, דרך אגב, מהתרגול הזה, והרבה פעמים שאני קשה עם עצמי, אני אדבר איתך, ואתה באותו הזמן, אני אראה אותך ככה מטייל עם העיניים, ואז אתה מוצא לי בדיוק את הנקודה, ואתה אומר לי, אוקיי, אז בואי תגידי. ואתה מוצא לי בדיוק, ואני רושמת את זה, ומתחילה לעבוד עם זה, כי הרבה פעמים כשאנחנו בתוך איזושהי שערה, אנחנו לא רואים את התבנית, וקשה לנו לעשות עבודה על זה, אז מהבחינה הזאת זה גם מדהים שיש לנו אחד את השני, כמו ראי.
ואפילו עוד יותר, אם אנחנו ניקח את הדרך חיים הזאת, אז עצם זה שאני מדבר איתך, ולי מופיע השיפוטיות שלך, אני עובד בעצם על עצמי.
על השיפוטיות שבך.
על השיפוטיות שבי.
נכון.
כי כשאני מזהה בך שיפוטיות, זה בעצם, זה הדרך שאני מסתכל על זה.
נכון. אז אני רוצה לתת עוד דוגמה. אוקיי.
רגע, אני שנייה אכניס איזה משהו חשוב. אנחנו בעצם מסתכלים על החיים לפי הזיכרונות שלנו. וזה אומר שאני ואת נראה את אותה סיטואציה באיזושהי צורה, שנינו נראה משהו אחר, כי לי יש זיכרונות על הסיטואציה הזאת, ולך יש זיכרונות על הסיטואציה, אנחנו יכולים לראות את אותו דבר, את תראי את זה כדבר ממש יפה, ואני אראה את זה כרוע טהור. אז בעצם התהליך שאנחנו, אז בעצם זה שאת העלית משהו, ואני ישר קפץ לי שיפוטיות, זה הפרשנות שלי, זה איך שאני רואה את זה. ואז אני מעלה, ובגלל שאנחנו מדברים ומכירים אחד את השני, אנחנו יודעים גם מה קיים אחד בשני, ואז אנחנו מרפים בעצם את זה. אבל כשאני עושה את העבודה על מה, כשאני הלכתי ממך באותו יום שדיברנו לפני כמה ימים,
ביום הולדת שלך. Let's face it,
נכון.
העשרי לשני.
כן. אז הלכתי הביתה.
שלי, ה-11 לשני.
אז עוד מעט יש חגיגה, לא נזמין את זה. אז הלכתי הביתה, ועשיתי עבודה עם זה. עם השיפוטיות שעלתה, עם הלקיחת אחריות שעלתה שם, עם האנשה העצמית שעלתה שם. זה בעצם היה, שימי לב, זה כל כך מיוחד, כי אז אני אומר, אוקיי, זה עדיין קיים בי, אני עדיין צריך לנקות את זה. יש עדיין עבודה במקום הזה של לקיחת אחריות, וגם ראית, אני הרגשתי איך הגבתי כשקלטתי את מה שאת חווה.
אוקיי, אז פשוט בגלל שאנחנו חברים כל כך קרובים, וגם בגלל שאנחנו מתרגלים ביחד, ואנחנו עוברים את המסע הזה ביחד, ואתה חלק מהמסע ריפוי שלי בעולם הזה, ואני בשלך, לא רוצה לאבד פה את מי שמקשיב, אז אני אספר שחלקתי מודד את אחד הסיטואציות שבהם הייתי אימפולסיבית מאוד, ושלחתי איזושהי הודעת וואטסאפ לאותו שותף שלא אוהב אותי, ושאנחנו, אם כבר, ושעשיתי את זה בעצם פגעתי בחברת נפש שלי, במישהי שאני עובדת איתה, שהיא בדיוק חששה ממקרה כזה שבו היא תעבוד איתי, ואיכשהו ברגע של אימפולסיביות, משהו יקרה וזה שבש את מערכת היחסים שלנו, וזה בדיוק מה שקרה. ואני מאוד כעסתי על עצמי, כי בתור בן אדם אימפולסיבי, אז חלק מהדברים האלה שאתה מתמודד איתם, אני, זה שאני יכולה להיות, להשתפר, או להיות אחלה 99%, ואז ברגע היחיד שאני מרשה לעצמי, שנייה, ללכת עם הרגש לפני שהמיינד שלי מתגייס, אז כאילו אני הופך את העולמות, כאילו זה כאילו התחלתי מלחמה, ועל זה לא סולחים, ועל זה, ואת זה לא שוכחים.
בעולם
הפנימי, וגם בגלל שזה קיים בי, כנראה המקום הזה שאני עדיין לא קיבלתי את החלק הזה בי, שזה בעצם התפיסה הרוחנית. זאת אומרת, שאומרת שברגע שאני אקבל לחלוטין את כל סך חלקיי באהבה, אני לא אצטרך את המופעים האלה, שהם כמו, זה כמו איזה מחזה שממחיש את עצמו, גם אם פעם זה היה פעם בחודש, ועכשיו זה פעם בשנה, it's way too much for me, אני כבר לא רוצה את זה, וכשסיפרתי לך את הסיפור הזה, אז בעצם, קודם כל עלה בך כאב, וכמעט בכית.
אמיתי.
אמרת וראיתי את הכאב שלך, וראיתי איך אתה מבין את הסיטואציה הזאת של השפיטה החמורה שאני שופטת את עצמי בכזו חומרה.
אני הרגשתי לגמרי מה עבר עלייך ב-48 שעות האלה.
שלא חלקתי עם אף אחד.
שלא
גם.
חלקת, ואני, זה פשוט עבר לי בגוף. אני באותו רגע שדיברתי איתך, אני הרגשתי את הגוף שלי חווה את זה, וזה היה לי, ושוב, בגלל עצם זה שאני יודע להסתכל על זה דרך העיניים של איך שאני רואה את זה, ואני יודע שאני חווה את זה, אז אני מאפשר לזה גם להיות, ואז אני יכול באמת להיות שותף איתך לדבר הזה, כי בסוף מה שאת חווה זה מה שאני רואה
בך. אני מכיר,
אני
כן.
אני מכיר וחווה אותו.
כן. שזה זה כזה נמסטה, תמיד אני אומרת, אני מתה על נמסטה. נמסטה זה בעצם ששמים שתי ידיים כאילו על חזה, ואתה אומר, I see the light in you. אז I see the light in you is also I see the shadows in you.
Yeah.
And I know you all. enough. כאילו, אני מכיר אותך כל כך שהכואב, הצללים שלך כואבים אצלי. זה כואב לי.
נכון.
ו... מה קורה לאנשים שאין להם את השפה הזאת מסביבם, שאין להם עם מי לעשות את העבודה הזאת, אין להם את השותף הזה, לא הבן זוג שלהם, להפך, הבן זוג שלהם הם נורא שיפוטיים, הם עושים משהו, אז להפך, הוא יגיד להם, תראו, אתם חייבים ללמוד לשפר את זה, כי אם לא, אז אתם תאכלו כאפות.
אז בעצם מה שקורה זה במידה, וקודם כל, מעצם תחילת העבודה הזאת, אז המטרה היא פשוט כל הזמן לעשות את הריפוי הפנימי. עכשיו, אם אני בעצם פוגש, אם אני פוגש את השיפוטיות הזאת, סתם נקרא לזה, במערכת היחסים הזוגית שלי, אז שוב, כמו שאנחנו רואים, אני לא הולך ומתחיל לעבוד עליו ומנסה לתקן אותו, אלא אני פשוט רואה את זה כסימן לזה שזה קיים בי. ואז אני עובד על השיפוטיות שלי. וכל פעם שעולה לי שיפוטיות, אז אני מתחיל לעשות העבודה. וכל פעם שהוא מביא או היא מביאים שיפוטיות, אני ממשיך לעשות העבודה עם זה. ואז בעצם הדברים יכולים להשתנות. כי ברגע שאני ניקיתי את השיפוטיות ממני, אני כבר לא אראה את השיפוטיות שלך.
זה נכון, בתיאוריה, זה הכל מגניב לעלה בתיאוריה, ואני מתרגלת את זה 20 שנה, ואני מתרגלת את זה לא כי בא לי לתרגל את זה. אני בא לי להיות עם חברים, לנגן מוזיקה, לעשות אהבה, לשחק ששבש ולקרוא על מה יכול להציל את האנושות. זה מה שבא לי, ומדי פעם, לא יודעת, לעשות הצגות וליצור דברים. עם אנשים, בטבע יחפה. זה מה שבא לי. לא בא לי כל הדברים האחרים, לא בא לי להתעסק בעצמי יותר, אני גם בת 50 ופאקינג 3, מי רוצה להתעסק בעצמי יותר? אז אני רוצה לדבר על המקום הזה שאין לו כוח לעשות את העבודה, ועדיין העבודה הזאת היא בלתי נמנעת.
תראי, שוב, אם אין כוח לעשות את העבודה, אז האופציה השנייה היא פשוט להיות עלה נידף במרחב שזז מצד לצד לסיטואציות של החיים. ושם זה הרבה פחות נעים, דורש הרבה יותר עבודה, ולא מייצר לך שחרור.
וגם ערך הקורבנות, זאת אומרת,
בדיוק. אנחנו... ואני רוצה שרגע נדבר על זה, כי יש איזושהי שאלה שאני חושב שאת הבאת לי אותה. זאת אחת השאלות שכל פעם שאני מעלה אותה בפני אנשים שאני עובד איתם, ואפילו עוד יותר, עם אנשים שאני עובד איתם, זה דווקא, כאילו, בגלל שיש איזשהו, מקבלים תדר אחר ממני, אז אני דווקא, שאני מעלה את זה בפני אנשים קרובים אליי. זאת אחת השאלות, אני חושב שהיא, שמביאה הכי הרבה חופש, ומצד שני, אחת השאלות הכי קשות, זה בעצם זה שאני לוקח אחריות על מה שאני, על מה שקורה, שוב, והסיטואציה של החיים לא משרתת אותי. מבינה, כאילו, סתם, ניקח, ניתן דוגמה אותו, האתגר הכלכלי שאני עברתי, אני נמצא בתוך סיטואציה שהיא לא טובה לי, אני יודע שהיא לא טובה לי, אין שום שמץ בי שמרגיש שהוא רוצה את הדבר הזה, אבל מצד שני אני לוקח על זה אחריות, ואז עולה השאלה, אוקיי, אז למה אני מושך את זה? מה הסיטואציה הזאת, במה הסיטואציה הזאת משרתת אותי?
אוקיי, אז אתה אומר שזאת שאלה שחשובה לשאול, לכל דבר שקיים יש לו, לכל דפוס נגיד, יש משהו שאנחנו מרוויחים ממנו, לכל סיטואציה יש משהו שאנחנו מרוויחים ממנו, גם אם זה הפסד אדיר. כשאתה שואל את זה, אני יודעת שאתה עובד עם השאלה הזאת ממש יפה, אני עובדת איתה גרוע, אני שונאת לעבוד איתה, אני שונאת לחשוב למה משכתי סרטן עוד פעם, כן. למה משכתי סרטן עוד פעם, כן. כאילו, I hate it.
כן, ואני אגיד לך למה, כי בשביל לעבוד טוב עם השאלה הזאת, אנחנו קודם כל צריכים לשחרר את השיפוטיות. כי ברגע שיש שיפוטיות עם השאלה הזאת, אז באמת, זה מוביל אותנו למקום של וואו, כאילו, אם אנחנו משחררים את השיפוטיות בתוך השאלה הזאת, אנחנו יכולים להבין שאוקיי, אז בואי אני אנסה לענות למה, מה הרווחתי בלהיות באתגר כלכלי, אוקיי? אז הרווחתי רחמים, הרווחתי תשומת לב מכל מיני אנשים, הרווחתי איזשהו אלמנט של גיבור שחי כזה בצמצום וזה, והוא חי, אתה יודעת, והוא חי והוא גם נהנה, והוא גם יכול לשמוח בתוך הסיטואציה הזאת, אז הרווחתי גם את זה.
דפקת את המערכת.
אבל אני מרוויח מזה משהו.
נכון. ואז כשאתה מבין את זה.
הרווחתי כל מיני הבנה, הבנה מאנשים כאילו, זה שהייתי אומר, וואי, בוא נקשה לי עכשיו לשלם, אז בואי לקראתי, כל מיני.
הרווחת יחסים יותר אינטימיים, כי היית צריך לחשוף את עצמך יותר, הרווחת את זה ששאלת בושה, הרווחת את זה שיצאת מהמשחק, כאילו יש באמת אין סוף דברים.
ואז אוקיי, אז ברגע שאני מבין מה זה שירת, אז אני יכול להתחיל עכשיו עוד פעם, לעשות עבודה עם המשפטים, לכל מה שקיים בי, שמושך סיטואציות של קורבנות, או סיטואציות של, שמבקש איזשהו עזרה, אני מתחיל לשחרר את זה, מתחיל לעשות עבודה עם זה.
אז אני רוצה לתת פה עוד כיוון, בגלל שאם לא קלטתם עד עכשיו, אז כאילו לי יש עניין אם אני בן אדם מאוד ביקורתי ושיפוטי כלפי עצמי, אז הדרך שלי לעבוד עם הו-אפונופונו, היא ללכת לאהבה עצמית, פשוט לדלג מעל הדבר הזה של מה משך את זה, למה משכתי את זה, מה הרווח שלי בזה, שכל זה ילך להזדיין, ובמקום זה, וסליחה על ה...
לא, מותר לך.
מותר לי. כי כשיש משהו במשיכה שלי שהוא מאיים להרוג אותי ואני מעוניינת לחיות, זה גדול עליי. אז בעצם, אני אספר שבגיל 33, בהבחנה הראשונה של סרטן שד, גרורתי, אלים במיוחד, פרופסור אינבר שואל אותי, כאילו, את רוצה לדעת מה אחוזים שיש לך לחיות, או להמשיך לחיות, ואני כזה, לא, כי גם אם תגיד לי שיש לי 20% או 10%, זה 100% שלי, ואני הולכת לקחת 100% שלי, אז יש לי 100% יכולת לחיות מבחינתי, ועשיתי לעצמי שתי כללים. כל מה שאינו משרת אותי, זאת אומרת, כל מה שהוא לא בעדי, הוא נשאר מחוץ לתמונה, זאת אומרת, אני לא יכולה להשתמש בו, אלה לא כלים שאני יכולה להשתמש בהם, שזה ביקורתיות, שזה ציפייה, ובמקום זה, אני פותחת ארגז כלים חדש, שהוא כולו קשור לנושא הזה, וארגז הכלים, יש בתוכו מושג שלא הכרתי עד אותו רגע, שזה חמלה. עכשיו, לא כולם מגיעים בכלל להבנה של מה זה חמלה, זה לא משהו שאתה יכול להבין מבחוץ, זה הוא פנימי או מבפנים. אחד הדרכים לגשת לזה, זה באמת השימוש במשפטים האלה, I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you, בעיקר שזה מאוד רחוק, בעיקר שבא לך להגיד, כסמק, I hate you, אני שונאת חימו, לא רוצה העולם מטומטם. ואז במקום זה, להשתמש בדברים האלה, זה מתחיל לעשות איזשהו ריכוך.
לגמרי.
והעוד דבר שהשתמשתי בו זה, אתה מכיר את הסרט What the Bleep Do We Know?
לא.
וואי, זה סרט נהדר, הוא סרט בטח בן 16 או 20, אפשר לחפש אותו. What the Bleep Do We Know?
הניצוץ?
לא. אולי זה הניצוץ.
אחר כך
הפכו אותו ממנו, יצרו את הסוד או כל מיני דברים כאלה. זה שם איזה קטע שמישהי מתחילה לכתוב על עצמה כל מיני משפטי אהבה. ואני החלטתי שאני אכתוב על כל המראות שלי בבית, I love you, וגם אני אכתוב על עצמי, וגם אני אתחיל למלא את הבית שלי בפתקים, שלא משנה לאן אני הולכת, יהיה לי איזשהו תזכורת לזה ש... אני אהבה, אני אור, אני אהבה, אני אהובה, ועל השדיים שלי, כאילו הייתי כותבת על השד שלי, שהוא מקסים, שאני אוהבת אותו, באותו זמן גם נחשפנו הניסוי הזה שעשו על אורז, אורז כאילו שאתה מקלל אותו והוא נעשה שחור, ואורז שאתה אוהב אותו והוא נשאר לבן, והשתתפתי באותו זמן באיזשהו ניסוי קליני בחילוב, שבו לקחו, נדבתי תאים סרטניים שלי, ושמו אותו באיזושהי מעבדה, וגם כן חילקו את זה בדיוק לאותו רעיון, תאים שמקללים אותם ותאים שאוהבים אותם, והתאים שאהבו אותם הפסיקו להתפצל, ושאני ראיתי את זה מדעית, שעשתה את זה שלומית קרייטלר, שאני שמעתי והבנתי שאלה הנתונים, היה לי ללא ספק הידיעה, שאם אני אמשיך עם ביקורת עצמית, אם אני לא אעשה את העבודה הזאת של חמלה ואהבה, אני ימות. ואז זה התחיל להיות לי כדאי. כי מתי קשה לנו לעשות דברים שאנחנו לא משוכנעים שזה כדאי? איך אתה השתכנעת שזה כדאי?
אני רוצה קודם כל להתייחס לזה שנייה, למה שאמרת. אני חושב שבעצם התהליך הזה שעכשיו סיפרת עליו, זה לגמרי משתקף בדרך, בשיטת עבודה הזאת, כי לקחת על זה אחריות, ראית מה קיים בך, באיזושהי צורה, ראית מה קיים בך שמושך את הדבר הזה אלייך, הבנת שיש עניין מאוד משמעותי, שוב, זה איך שאת ראית את הדברים, בביקורת ושיפוטיות. והתחלת לעשות עבודה עם זה, ועשית, ועיקפת את עצמך לאורך כל במרחב שלך, באהבה.
אני קוראת לזה עוקף, כי זה עוקף את האישיות. יש לי אישיות קוצנית, ביחדה. גם הכלי העבודה שלי, מי שבא אליי לטיפולים, אז אומרים שיש לי עיני לייזר. בשביל עיני לזר, זה הכלי עבודה שלי, זה דברים מאוד, הם חדים. אז זה לא עובד לי, אני לא ימשיך, אני לא יחיה אם אני אהיה רק הדבר הזה, האישיות שלי. כן. אז הדבר הזה שבהו, אפונו, אפונו, אנחנו בעצם מתרחבים מעבר לאישיות שלנו.
כן.
והאהבה הזאת שאנחנו קוראים לה I love you, זה בעצם את החיים, את החיות, את התאים בתוך הגוף שלנו. את הסיטואציות של מה אכפת לנו, מה שבא, ברוך הבא, אנחנו הכל בפרופורציה. אין משהו שהוא לא אנושי במה שקורה לנו, ולכן אנחנו לא יכולים לשפוט אותו.
כן. אז לשאלה של אחר, מתי הרגשתי שזה כדאי? אני בדרך שאני, שוב, אני הבנתי שאני לוקח אחריות, נכון? זה משהו שכבר דיברנו. הבעיה הייתה אצלי שאני לוקח אחריות גם לדברים שלא קשורים אליי, ואז זה מקשה עליי, אז זה מייצר אצלי משהו שהוא מאוד מכביד. ובעצם השיטה הזאת, אותי אישית, היא שחררה. היא אמרה, אוקיי, אתה לוקח אחריות, אבל תיקח אחריות על עצמך. זהו. וזה שחרר אותי מאוד, ובדרך חיים שאני היום חי, אני מרגיש המון חופש עם זה, כי אין שום דבר בעצם שאני יבוא, קודם כל, אתה יודעת, במערכות יחסים, זה... כשקראתי עוד על הופונופונו, אז אומרים שזה בעצם, השיטה הגיעה בשביל לרפא מערכות יחסים בין משפחה. אז העבודה שלי במערכות יחסים מול אנשים אחרים, אני כמעט ולא יכול להגיע למצב שאני חס עלייך על משהו, או על מישהו אחר. בכלל, לא משנה מי זה יהיה. כאילו, כי ברגע שאני במקום הזה, אז כל מי שבא ומעמיד, איזשהו משהו מאוד מאוד משמעותי, שמאיר בי דברים, אני ישר לוקח את זה אליי, ואז הוא בעצם, אין לו את הכוח הזה, בשביל לנהל אותי, ובשביל לשנות לי את המצב רוח, או דברים כאלה. אז אני כן, כמובן, יכול להגיע למצב שאני אתעצבן, אבל אני מהר מאוד אקח את זה למקום הזה.
7 באוקטובר.
וואו.
מה עשית עם זה?
זה מורכב מאוד. זה מורכב מאוד. הרגע הזה, ובכלל, כל התקופה אחרי זה, עם העבודה, זה כאילו, שתביני לאן זה הולך, זה בעצם להסתכל על דברים הכי נוראים שאפשר לראות, ולקחת על זה אחריות, להגיד, זה קיים בי. מאוד מאוד קשה. היה לי, אני חייב להגיד, זה רגע שהיה לי מאוד מאוד קשה העבודה עם זה. לא הצלחתי להביא משפטי עומק לתוך הדבר הזה, אבל כן דקלמתי. הקלמתי את המשפטים, את יודעת, לאט לאט בעצם זה שאת מנקה, אז את כבר לא יכולה לראות נגיד חדשות, נגיד זה משהו שמהר מאוד באופן טבעי לא יכולתי לראות, כי כבר אני ניקיתי את כל הדברים, כל הזוהמה הזאת שהייתה קיימת בי, שבאה לי מול הפנים, וגם את יודעת, זה משהו תודעתי, קולקטיבי, זה עם ישראל.
נכון, צריך לעשות ניקוי לכולם.
ברור, אנחנו בעצם משכנו את ה... לפי, שוב, הכל לפי האמת הזאת, לא האמת, השיטה הזאת, אנחנו משכנו...
זה לא שיטה, תפיסה.
תפיסת חיים. אנחנו משכנו לעצמנו את כל הדבר הזה, וזה קשה לקבל את זה. אני, כן, היה לי קשה, עדיין קשה לי זה.
אנחנו דיברנו על זה, הדבר הזה של כל דבר שקורה לנו, אנחנו משכנו. חברה שלי, חברים שלהם, איבדו את הבן שלהם. אחותי איבדה חבר ילדות, אחיין שלי, זאת אומרת, הם לא משכו את הסיטואציה הזאת, כן. מבחינתי, הם לא. יש דברים שהם חיצוניים לנו, יש הרבה הרבה רבדים למציאות.
נכון.
אבל, אם זה הגיע, ועכשיו אנחנו מתמודדים עם, חוסר ודאות, ועכשיו אנחנו מתמודדים עם שברון לב, איך אני מתחילה לחזור ולהחזיר לעצמי את הנשימה שלי ואת האמונה שלי בחיים, וזה בעצם דרך הריפוי. ואם פעם אני הרגשתי לבד בדרך הריפוי שלי, היום אני מרגישה שאנחנו נמצאים במדינה שכולם צריכים ריפוי וכולם צריכים ניקוי, והכל יתערר לנו, וזה גם המדינה שלנו, אבל גם זה כל העולם שלנו. אנחנו כולנו מבקשים למצוא דברים שיחזקו אותנו, כי זה כמו עובש שמופיע בדירה, ואם אתה לא תטפל בו, הוא ילך וישחיר את כל הקירות הלבנים שלנו, וזכותנו לגור בדירה מוארת יפה.
כן.
לא משנה מה יש, כמה עובש יש בחוץ. אנחנו צריכים לנקות, נכון, את הפנים שלנו.
בדיוק.
כשאנחנו מנקים את זה, אנחנו יותר טובים לכולם, וכך הלאה.
ויש עוד משהו מאוד חשוב שצריך להסביר. יש הבדל בין משכנו משהו, לבין זה הגיע לנו. מבינה? כאילו יש...
זה הגיע לנו כאילו you deserve it? או...
ברגע שאנחנו מסתכלים על איזשהו משהו לא טוב בחיים שלנו, ואנחנו במבט הזה של you deserve it, אז זה קשה לקבל. אבל כשאנחנו בעצם מתעסקים על משכנו, אז זה גורם לנו להסתכל פנימה, ולהבין, אוקיי, בואו רגע נראה מה גרם לנו. עכשיו, אנחנו לא צריכים למצוא תשובה לזה, דרך אגב. קודם, כי מקודם אמרת, לא בא לי להיכנס לכל הדבר הזה.
כי זה מעייף, זה מעייף. בטח למישהו
אז לא חייבים.
ששוב ושוב ושוב ושוב. נכון. אני נופל וקם, זה דרך החיים שלי.
אבל אנחנו, את לא חייבת לדעת מאיפה זה מגיע ולעשות את זה, את פשוט צריכה להבין את השורש של התחושה. זהו, התחושה. אם זה תחושת אכזבה, אם זה תחושת שיפוטיות, אם זה תחושת קורבנות, אם זה תחושה של... איזה תחושה עולה?
אוקיי, אז בוא נעשה עם הקהל מאזינים שלנו, בואו שוב תעצמו עיניים, אלא אם כן אתם נוהגים, ואז תפתחו עיניים. ותחשבו מה היום יושב לכם בלב. איזה מין תחושה שאפשר לנקות אותה, שהייתם רוצים. אולי זה אכזבה קטנה, אולי זה דאגה.
פחד.
בלבול. חוסר בהירות.
חוסר ודאות.
מה תיקן? ובואו ננסה לנקות את זה רגע, כי בעצם אפשר לדבר על זה מלא,
נכון.
אבל עד שלא חווים את זה, עד שלא מתנסים בזה, אז בואו נגיד, מה היית אומר?
אני אוהב אותך, אני מצטער, בבקשה תסלח לי, תודה.
I'm sorry, please forgive me, I love you, and I thank you. אני עושה גם טאפינד. אני עושה טאפינד תוך כדי זה, שזה בעצם אתם יכולים לעשות גוגל על טאפין, אבל אני עושה את זה רק בכף יד שלי, ואני אומרת לעצמי, כן אני מכירה את עצמי, אז אני צריכה למצוא את הדרך להגיע לעצמי. יש אנשים שלא צריכים את זה, כאילו שפת אם שלי זה אנגלית, אז אני אדבר לעצמי באנגלית, מישהו אחר ידבר בשפת אמו. אני אומרת, even though I'm super מבולגנת, I love and respect myself. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. ואני אמשיך לעשות את זה דרך הטאפין הזה, עד שכבר גם יהיה לי הומור עצמי. זה גם ממוסס את התחושה הזאת של הכישלון הקטן או העצב או מה שזה לא יהיה. ואני אמשיך לעשות את זה אפילו 5 דקות עד שיהיה לי שינוי פיזיולוגי בתחושה שלי, ואני כבר לא אתעניין בתחושה הזאת שהציפה אותי.
Yeah. אני רוצה רגע לתת איזושהי ראייה על עין הבדולח. כאילו, יש משהו שונה באיך שהיהדות מסתכלת על זה, ודווקא מעניין אותי להעלות את זה גם. בעצם היהדות לא רק אומרת שאנחנו משכנו את זה, היא עוד יותר מחמירה, ואומרת שבכל דבר שאנחנו רואים קיים שמץ ממני. זה אומר שזה לא רק התדר שמושך, אלא זה קיים בי. נגיד, השאוב נותן דוגמה, שאם אני רואה מישהו נכנס לחנות, לוקח משהו מהר ויוצא, נוסע, ואני רואה גנב,
אז יש בך גנב.
קיים בי גנב.
אם הוא אומר, וואלה, קראו איזה חמוד לקח את הזה, בטח בא לעזור למישהי איזה.
בדיוק. אז כאילו, אז
מה שאנחנו רואים קיים בנו.
קיים בנו, אבל עוד פעם, שמץ מזה. כאילו, זה לא אומר שאנחנו גנבים, אבל כן אנחנו יכולים לקחת איזשהו רעיון ממישהו, או לקחת, לא יודע, משהו כזה אחר, פחות זה, אבל זה קיים.
אנחנו רואים את מה שקיים, ואנחנו לא רואים את מה שלא קיים.
בדיוק. ואז בעצם, אז קודם כל פה עוד פעם, השביעי באוקטובר, מבחינתי, אני אומר את האמת, אני לא יודע עדיין איך אני מסתכל על הדבר הזה, כאילו, זה לגמרי טרף פה הרבה קלפים, ואני קשה, האירוע הזה הוא אירוע מאוד, שהוא לא מעובד עדיין, לפחות אצלי, ואיך אני יכול להסתכל על זה, כאילו,
אני אשאר
אותך. שמענו על עריפת ראשים ודברים.
טוב, אל תגיד דברים, די. לא. אבל בסדר, זה פשוט, אבל באותו רגע, זה פשוט מתחיל הריפוי, I'm sorry, ישר לכולנו, לכל אחד שקיים. שאני אומרת, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you, אני חושבת על כל המשפחות, אני חושבת על החטופים, אני חושבת על כל החיילים, אני חושבת על כל מדינת ישראל, אני עושה את הניקוי בשביל כולנו, כי כולנו עברנו את זה, שאני מתארת את החוויה לחברים שלי בחול, אני אומרת כאילו, זה חוויה קולקטיבית, אז הריפוי הוא קולקטיבי, אז אנחנו משתמשים בהו-אפונופונו, אפשר פשוט לדמיין את העם שלנו, ולהכניס את כולו לפולט הזה, שכולנו צריכים חמלה, כולנו עברנו פה משהו מטורף, וזה בטח לא הזמן לשאול מה משך את זה.
אז בעצם הדרך אבל שבעין הבדולח זה עובד, אז זה עובד טיפה שונה, כי במשפטים, נגיד שאני עובד עם המשפטים האלה, אז אני מדבר אל עצמי בעצם.
כן.
ובעין הבדולח את בעצם מדברת לבורא עולם, וכשאת מקבלת איזשהו משהו שמאיר בך, אז זה מתחיל בתודה בורא עולם, אז זה שהראית לי את מה שאני צריך לעבוד עליו.
נכון.
ואז יש הבעת חרטה מאוד מאוד גדולה, הוא אומר אפילו להגיע עד דמעות, לסבל שאנחנו גורמים. לא, קודם כל הסבל שאנחנו גורמים לעצמנו, בעצם זה שאנחנו לא מאפשרים לו להזרים אור. שזה מה שהוא רוצה בעצם. הסבל שאנחנו גורמים לאחרים, בעצם זה שאנחנו ממשיכים למשוך את אותה סיטואציה שלא מביאה, לא מועילה לנו. אז יש פה באמת הבעת חרטה מאוד עמוקה, שבאמת אם אנחנו נגיע, ויצא לי לעשות את זה קצת, כי בעצם כזה חשבתי על הילדים, וחשבתי על זה, וכאילו על מה אני מונע מאנשים מאוד מאוד קרובים אליי, ומה אני גורם להם, בעצם זה שאני ממשיך לעבור את אותו שיעור, וממשיך להסתכל על הדברים עם אותם זיכרונות, ואז זה מסתיים ברחמך, מחק בבקשה ברחמך הרבים, את כל הזיכרונות שמביאים את הסיטואציה הזאת לחיי. ושוב, בשתי השיטות וגם בשיטה הזאת, הוא אומר לעשות את זה מינימום 1,000 פעם ביום.
כן. אז אני אומרת ככה, קודם כל זה תרופה נהדרת לנרסיזם שכולנו חווים, לאגוצנטריות שכולנו חווים, לעיסוק העצמי, הרצון להיות better human being. יש הבדל בין לרצות להיות בן אדם יותר טוב, לבין להתעסק בנקודות תורפה שלנו, וכמה אנחנו, אם היינו יכולים לעשות ככה וככה וככה, איך היינו יותר טובים. אז קודם כל זה אנחנו כבר בשלב שאנחנו לא מאשימים אף אחד, אלא אנחנו לוקחים אחריות יתר על עצמנו, אבל מה? מכניסים לתוך זה איזושהי ביקורת, איזושהי אשמה, איזשהו סבל. וכאן הוא אומר, באמת, תודה בורא העולם על זה שאתה מראה לי את מה שאני צריך לנקות. בבקשה, תסלח לי על כל הצער שאני גורמת וגרמתי לעצמי ולאנשים סביבי. בבקשה, ברחמך הרבים, מחק את כל הזיכרונות שמביאים סיטואציות אלה לחיי. אז בתוך הדבר הזה, זה שני דברים. אחד, מה זה מחק את כל הזיכרונות שמביאים סיטואציות אלה לחיי? זה בעצם טריגרים ותבניות, ובעצם התפיסת מחשבה שלנו, המוח שלנו, והחיוותים שלנו. תמחק לי את החיוותים האלה, תעשה לי שאני אהיה דג זהב קצת, שאני אוכל להגיב בצורה יותר טבעית, עם הנחת יסוד שהעולם הוא בעדי. בהואפונופונו, למשל, הם ממש משתמשים בדברים כמו, הם אומרים שבלובריז יש לו את היכולת בתא הגנטי שלו לעזור לנו to erase, להגיע לזירו, למחוק זיכרונות, אותו דבר קקאו חם, אותו דבר מים שהם בבקבוק כחול שהיו בשמש. אז יש גם עזרים חיצוניים. אני, זה עושה לי צמרמורת לא טובה, תודה בורא עולם, אני לא מתחברת לזה, אז אני משנה את זה. קודם כל, זה בורת עולם מבחינתי, אם יש משהו, אבל אני אומרת לכל השומרים, לכל מי שמלווה אותי, אני יותר הדרך האדומה נקרא לזה, כאילו האנסיסטר שלי, השושלת שלי, כל מי שבעצם מפספס, העולם שמפספס את האור שאני יכולה לתת, בגלל שיש לי, אני מתעסקת בעצמי. עזרו לי לא להתעסק בעצמי, ועזרו לי לנקות את זה, ולהמשיך להיות בנתינה.
אמן. בעצם המשפטים האלה, אז אמרנו שאנחנו יכולים, ורוב העבודה שאני עושה עם המשפטים שלי, אני אוהב אותך, אני מצטער, בבקשה תסלח לי, זה משפטים שאני מפנה אותם לעצמי. ומצד שני, יש עוד אפשרות להשתמש בזה, וזה להפנות אותם למישהו שיש לנו מערכת יחסים מסוימת איתו.
תן דוגמה, נגיד, אני רוצה נגיד על השותף שלי.
אז כן.
מה?
אז,
לשעבר.
אני אוהבת אותך. אני מצטערת. בבקשה, תסלח לי. תודה. והמערכת יחסים הזאת היא בעצם, את מתחילה קודם כל להפנות אור לצד הזה שהמערכת יחסים היא לא פתורה, ולהתחיל להכניס לשם חרטה מאוד גדולה, וחמלה מאוד גדולה, ואהבה, והוקרת תודה. בעצם זה לאט לאט את תשני את איך שאת מסתכלת על המערכת יחסים הזאת, ובאופן טבעי גם המערכת יחסים הזאת תשתנה, ובעצם זה שאת תסתכלי על זה ממקום אחר, זה הולך לייצר את הריפוי שאת מבקשת, ואת זה לא, שוב, אנחנו מסירים כל ציפייה מהצד
בדיוק,
השני.
בדיוק, כן, אנחנו לא מצפים ש...
העבודה היא רק בנכם,
שהוא יצלצל עליי ויגיד לי, שומעת, אז בעצם אנחנו חברים טובים.
כן, זה לא, זה יכול להיות יקרה, דרך אגב, אבל זה לא הציפייה, את לא עושה את זה בשביל זה.
נכון.
ויש פה את העניין הזה של הכוונה, של העבודה עם הדבר הזה, כי הכוונה היא סופר חשובה, כאילו הרצון שלנו, זה עצם זה, מה שאת רואה, זה ההבנה הזאת, זה דוגמה מעולה, כי ההבנה, איך את מסתכלת על המערכת יחסים הזאת, זה מה שקיים בך, זה הזיכרונות שיש לך בתוך הדבר הזה, ואת רוצה לנקות את זה.
אני רוצה, עוד פעם, אני אעשה את זה יותר ספציפי כדי שזה לא... אני רוצה לנקות את הזיכרון שהוא החבר הכי טוב שלי, כי יש לי זיכרון שהוא החבר הכי טוב שלי במשך 25 שנה, כדי שאני אוכל לקבל את המציאות שבה הוא כבר לא חבר שלי, בלי להתווכח איתה, ולכבד את זה, שלמרות שאני לא בחרתי בזה ואני לא רציתי את זה, לכבד את זה ולהביא אור ואהבה למקום הזה, כן?
לא.
אוקיי. אז הדוגמה טובה, יופי. אז מה?
אוקיי. אז מה שבעצם את רוצה לשים לב, זה מה התחושות שעולות לך מהמערכת יחסים הזאת. כשאת חושבת על המערכת יחסים הזאת, אלה איזה תחושות עולות?
זה יכול להיות נטישה, זה יכול להיות טראומה.
אכזבה.
זה, כן, תמימות שהתנפצה. כן, כמו ילדה קטנה כזה של, אבל למה? אבל איך אפשר לוותר עליי? אבל למה? למרות שהצדדים האחרים שלי כבר יודעים שקרו המון דברים טובים מעצם הפרידה הזאת, ושלא יכולנו לגדול באותה צורה שהיינו דבוקים אחד לשני כל כך הרבה שנים, גם יצירתית, גם כחברים. אז המיינד שלי מבין את זה, אבל עולם הרגש שלנו הוא שונה. וגם ההבנה הזאת שהרגש שלי הוא בפיגור. זאת אומרת, המיינד שלי מאוד מתקדם, והרגש שלי הוא זוחל עדיין, ולדעת להתייחס ולתת לו את תשומת הלב בצורה אחרת, בקצב אחר, זה חלק מההתחלה של הריפוי. אז אם אלה הרגשות שלי, אז מה?
אז העבודה איתם. את מבינה, אם אנחנו בעצם רוצים לעשות עבודה עם הדבר הזה ולנקות את השורש של זה, כי יש מצב, דרך אגב, שהתחושות האלה קיימות ומחזרת אותם איתו כבר, ממקום אחר, עוד מלפני.
ברור.
אז העבודה, השורש של העבודה זה עם הנטישה, עם האכזבה, עם המקום של התמימות, ועם זה את עושה את העבודה.
אוקיי, אז נגיד מישהו ששומע את הפודקאסט, יש לו איזו סיטואציה, אז הדבר הראשון זה יהיה לכתוב את כל הדברים שהסיטואציה הזאת היא מעלה.
כי זה הזיכרונות, משם בעצם מגיע התנועה.
ואז משם אנחנו נדוג את נגיד התחושות או הרגשות שעולות, שזה יכול להיות מהכל, מכעס, אכזבה, פחד.
תחושה, את יודעת, זה סתם.
Anything.
אני אתן דוגמה הכי פתאום לא קשורה למה שאת מעלה, כי את מעלה משהו עמוק.
אוקיי.
שם מלא דברים, דרך אגב, עולים, אבל סתם, אני אקח דוגמה הכי זה, אני בבוקר מעיר את הילדים שלי, והם לא מתעוררים, לא זה, התחושה שקיימת בי.
כישלון.
לא, שלא שומעים אותי, כאילו.
לא רואים אותי.
לא רואים אותי.
כן.
ואני כאילו מרגיש שאני כזה, זה
מובן מאליו, לא רואים אותי.
פתאום מרגישה כמו, כאילו, את לא קיימת. כי את מדברת, 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 ואת שום דבר לא קורה.
נחרות.
כן, כלום לא קורה. אני לפעמים חושב, יכול להיות שהכל לא יוצא פה, אבל זה התחושה, ואז אני עושה עבודה עם זה. כל מה שקיים בי, שמושך סיטואציות, שאני מרגיש,
לא נראה.
לא נראה, וגם שלא מכירים בי. תראי לאיזה דרמה, מדבר מאוד מאוד פשוט, אבל שם אז מתחיל הריפוי, ואז אני לא ממשיך, אני אומר לך, זה הניסים, לא דיברנו על זה, אבל הניסים שקורים תוך כדי העבודה הזאת, זה וואו, כי אז אני לא ממשיך, אני מפסיק לדבר.
כן.
זה קורה, כן. מבינה, זה כאילו, זה ככה, אז נגיד במקום שאנחנו בעצם
אז רגע, אז אנחנו בהדרכה, רק שהם לא ירדו את הקו. אז אתם בעצם כתבתם את מה שאתם רוצים על הסיטואציה, ואז משכתם מזה את התחושות, ואז מתוך התחושות האלה אתם יכולים בעצם תמיד לשאול על כל תחושה אם זה פחד, אתם יכולים לשאול מה יש מתחת לזה, מה יש מתחת לזה, מה יש מתחת לזה, עד שאתם תגיעו לאיזשהו סורס. הסורס שעודד הגיע אליו ישר, זה בעצם לא רואים אותי. אם לא רואים אותי, אני רוצה לעשות על זה עבודה. על זה שעל כל הזיכרונות שבהם הייתי בלתי נראה, אני רוצה לעשות עבודה, I'm sorry, please forgive me, אנא סלחי לי, אני אוהבת אותך, ותודה.
כן.
עוד פעם ועוד פעם, סלש פתקים על כל הגוף, סלש פתקים על כל החדר. אני, שאני קמה, יש לי דף כזה שאני מחדשת אותו כמו תערוכה מתחדשת, שבהם אני כותבת לעצמי מילים יפות. שאני קוראת אותם ומקריאה אותם לעצמי, יש לי צמרמרות, כי זה עובר דרך המיינד שלי שמתנגד לקבל מחמאות, ואני אומרת לעצמי, את קרן אור, את שמש, את רוקסטאר, you're beautiful, your body is whole, כל הדברים האלה, זה, אם אני אומרת משהו ואין לי צמרמרות, הוא יוצא מהמוזיאון שלי. זהו, שלום, תערוכה.
כן. כן,
אז, כי... אז גם כזה, אחרי שזיהיתם, כתבתם, הגעתם לשור, עשיתם עניין, תמצאו לכם קונטרה, מה אתם יכולים לתת כדי שהוא יחזק אתכם, שזה מה שאני מציעה, שזה העוקף, שזה הללכת לאהבה, שזה איזושהי דרך נוספת להגיע, כמו עוד, עוד מעבר, עוד איזה גשר, להגיע לאותה תוצאה.
Yeah. אז בעצם העבודה לגבי מערכת יחסים, שאנחנו מפנים את, את המשפטים האלה כלפי מישהו אחר, זה דרך שונה בעצם לעבוד עם זה, כי את רק מעבירה לשם את התדר, אוקיי? את חושבת על הבן אדם, ומתחילה להעביר אליו את התדר של המשפטים האלה, שיש להם כוח עצום. אני,
כן.
יש, לפני כמה זמן עשיתי מדיטציה באוניברסיטת תל אביב, שכל המדיטציה הייתה עם המשפטים האלה. פשוט 45 דקות אנחנו נושמים, ואני כל פעם אומר משפט אחר, גם לשני המינים, ופשוט לתת למשפטים האלה להיות, לעבור בגוף, תוך כדי נשימה, זה מאוד מאוד חזק.
ללא ספק זה מאוד חזק, וגם יש משהו שאנחנו מתרגלים משהו, והוא הופך להיות חלק מהחיים שלנו, ואז אנחנו מלמדים את זה, זה השיט. כאילו זה הדבר האמיתי, הוא עובר. מבחינתי כל שיחה שלנו בנושא, שזה כמעט כל שיחה שלנו בסוף מגיעה לאיזשהו זיקוק של כל הסיטואציות שאני מושכת, שיש בהם X ו-Y, כמעט כל שיחה שלנו, לא משנה אם זה מתחיל בצחוקים, אם זה בחוץ, הלכנו לראות הרצאה, קפצנו ברחובות, מתישהו זה מגיע לשם, כי הריפוי הוא לא נפסק, ואסור גם להתייאש.
Yeah.
ויש משהו בקול שלך, ובהוויה שלך, נגיד ביום הולדת שלי, לפני יומיים, אני עדיין מקבלת מתנות, אין בעיה לשלוח לי, אז אני אוהבת מתנות, שפת אהבה מתנה. אז ישבנו שם בתדר, סביב הפיצה העצומה, וישבנו שם איזה 10 אנשים, ומי שאל אותי, עודד תמיד כזה שקט? אז אמרתי, הוא לא צריך להיות במילים שם כרגע. ההוויה שלך, הנוכחות שלך, היא כל כך אוהבת, שזה לא מרגיש לרגע ש... אתה נמנע ואו אין לך מה להגיד, אלא להפך. מעצם היותך, אתה כבר משנה את הסביבה. הסביבה יכולה להיות יותר רגועה, וזה קשור לעבודה הזו העמוקה שאתה עושה, שאני חושבת שלמרות שאני מתרגלת אותה 20 שנה, ולמרות שאני הרבה פעמים מתרגלת אותה תחת סכנת חיים, אני עדיין מאוד נהנית לבעוט בה, ואם אפשר גם לקפוץ עליה, ואז להביא פטשים ולזרוק אותה מהקומה הרביעית, ולהגיד, את רואה, אמרתי לך שאת לא טובה. ואז עוד פעם הולכת לאסוף אותה, ולהגיד, אוקיי, רק איתך אני יכולה לעשות עבודה, רק איתך, אנא סלחי לי. ואתה שם כל הזמן, אתה מחזיק את זה ביציבות, אז קודם כל, תודה על זה שאתה מנקה אותי, ואת האנשים סביבך, ומביא את זה לעולם בפשטות.
Yeah. תודה. תודה על המילים האלה, אילון. אני...
יש משהו כזה שאנחנו עושים עבודה על עצמנו, אף אחד לא רואה את זה.
Yeah. ואני מרגיש שאת רואה.
נכון.
ואתה יודע, יש מספר אנשים מאוד מאוד קטנים שיוצא לי, כשאני חושב עליהם, אני חושב שאמרתי את זה גם בפודקאסט האחרון שלנו, שאני חושב עליהם, אני מתמלא, כל הגוף מתמלא באהבה. זה תחושה מיוחדת מאוד, אני לא יודע, אני ממש מאחל לאנשים להרגיש את זה, כי זה לא, אפילו בלי נוכחות, זה רק מחשבה. מחשבה, ואני פתאום יודע כמה את אוהבת אותי, מרגיש את זה, ואז אני מתמלא, תוך כדי היום שלי, הגוף שלי מרגיש אהבה. ו... זה משהו שהתחיל איתך, ופתאום יש לי עוד איזה שניים, שלושה אנשים כאלה שזה, אבל הראשונה שיצא לי להרגיש את זה, זה איתך, כי היה פעמים שלא היינו נפגשים, ופתאום הייתי חושב עלייך, והייתי יודע שאת אוהבת אותי, גם אם אנחנו לא מדברים עכשיו, או לא זה. אני רוצה להגיד לך תודה על זה, אבל אני לא רוצה לסיים עדיין. אני רוצה שנמשיך. אני רוצה שנדבר על עוד משהו קטן. אוקיי. Okay. אני רוצה שנדבר על הדרך חיים הזאת עם הילד שבנו. אני חושב שזה גם חשוב להעלות את זה. כי העבודה עם הילד הזה בתוך כדי המשפטים האלה, ושוב, זה גם, יש המון מדיטציות דרך אגב, עם הפונו פונו, מלא דרכים, מלא שיטות. והדרך שאני התמודדתי עם זה, השיטה שאני עבדתי איתה, שוב, אני לא אוהב להגיד שיטה, אבל כאילו, הדרך שאני עבדתי איתה, זה היה באמת לשבת עם הנשימות, להתחיל לדמיין את עצמי כילד, בעיקר ברגעים מסוימים שעלו, כאילו איזשהם טראומות כאלה שעלו לי, ורגעים כאילו ממש ספציפיים שעברתי, ואני יודע שבאיזושהי צורה כזה, התוו את הדרך שלי, והכניסו בי כל מיני תחושות קשות, שאותם אני בעצם סוחב, זה הכניס בעצם זיכרונות, ואני נמצא מול הילד הזה, ואני פשוט מתחיל להגיד לו את המשפטים האלה, ואני מכוון את זה אליו, ממש, כי אני חווה את זה, אני ממש מצליח לחוות שוב את התחושות האלה שהיה לו, את המקום הזה שהוא היה כל כך מפוחד, וכל כך סגור, ואף אחד לא רואה אותו, והוא לבד, והוא מרגיש חרה עם עצמו, והוא מרגיש שהוא לא טוב מספיק, ושהוא לא מצליח מספיק, ושהוא לא מצליח לרצות את האנשים שהוא רוצה, ואנשים, והוא חווה המון שיפוטיות, והמון כזה הקטנה, וכל התחושות האלה, אני נמצא בתוך הרגע הזה, ואני אומר לו, אני אוהב אותך, 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 אני אוהב אותך. בבקשה, תסלח לי. תסלח לי. אני מצטער שחווית את זה. אני מצטער שהיית שם לבד. תודה על כל מה שאתה נותן לי היום בשביל לעשות הריפוי ולחוות חופש ואהבה אמיתית. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך.
יא. זה אחד הדברים שאני תמיד נותנת במדיטציות. אני לרדת במדיטציה, לרדת 7 מדרגות, לפתוח את הדלת, ולהיות באיזושהי סיטואציה, לפגוש את עצמכם באיזשהו גיל. ואז אנחנו יוצאים לתוך הסיטואציה, ויש גשר קטן בינינו. זאת אומרת, אנחנו לא ישר נדחפים לילד, אנחנו יכולים לצפות בו מעבר לגשר. ואז בעצם אני עולה לגשר, ואני שואלת ומזמינה את הילד אם הוא רוצה לבוא, ואני פשוט מדמיינת את עצמי, מחבקת אותי, ואומרת את המשפטים. ולי תמיד היה עניין עם זה שאנשים היו אומרים לי, יהיה בסדר, מה דואגת? ידעתי שרק אני יכולה להגיד את זה. רק אני יכולה להגיד לעצמי, יהיה בסדר, מה דואגת? כי היא כבר לא בסדר. אז מה זה יהיה בסדר? אני אחליט מה זה בסדר, וכשאני הולכת לה ומחבקת את כל החלקים שלי כילדה, אז אני מתחילה לקבע את זה שאני יודעת להגיד לעצמי, יהיה בסדר, אנחנו בסדר. אנחנו בסדר עם כל דבר. I love you, I'm sorry, please forgive me. החיים זה לא פיקניק. זה מזכיר לי שחלק מהיום יום שלי עובר בלדבר עם נשים שיש להם החלטות מאוד קשות בין חיים למוות, בסיטואציות שאין להם ודאות, שאין החלטה טובה. אני קוראת לזה, אין החלטה יודעת. זאת אומרת, אם אני אעשה ניתוח, אז אני אחלים, או אם אני יעשה ניתוח מניעתי, ואני אוריד את שתי השדיים שלי ואת השחלות שלי, אז יהיה לי חיים טובים, או אני אתבייש ללכת ולהיות ערומה, ואני לא אכיר את עצמי, וזה מתחלק לתת סעיפים אינסופיים, וזה חלק מהמסע חיים שלי, שאני עוזרת לנשים מכל העולם, לעשות את אותם החלטות, שבסוף בצורה אנושית כולנו רוצות ודאות. כולנו מחפשות להיות שלמות עם איזושהי החלטה, שאף אחד לא חותם, שהיא החלטה הנכונה. וזה מאוד קשה לקחת את זה לבד. והדבר הראשון שמישהי מתחילה לדבר איתי, אז עולה לי לבכות, קודם כל. וכי אני היא, והיא אני, וכולנו זה אנושי. ומה שהיא עוברת, אני מבינה, וכל הגוף שלי מבין את זה. והדבר הראשון שעולה לי, ואני אומרת, אני כל כך מצטערת שאת צריכה לעבור דרך זה. ומעכשיו, מהרגע זה שאת יודעת שאני אוהבת ואני סומכת עלייך, בוא נהיה רוקסטארס, ונחליט שאנחנו לא בוחרות בפחד, ובוא נראה מה אפשר לעשות, ואיזושהי אישות חדשה, כאילו כמה. אבל הדבר הראשון זה, כאילו, I love you, please forgive me. וזה לוקח אותי לעוד סיפור קטן, שחליתי בגיל 33, חברה שלי ממקסיקו, כתבה לי מייל, ואמרה לי, thank you for taking this disease for us all.
וואו.
והיא הייתה בת 33, לא, היינו 32. וקראתי את המייל הזה כל כך הרבה פעמים, כי באמת שרציתי לאמץ אותו, באמת וואו. שלא רציתי שזה יהיה המסע שלי. וניסיתי להבין אותו, ולקח לי שנים עד שהבנתי.
מדהים, מדהים.
וזה המסע שלי, הוא דרך הרבה התמודדות כזו, אבל זה יכול להיות כל דבר.
כל דבר, ובעצם זה, את ממשיכה לקבל על זה פניות, וזה ממשיך להיות במרחב שלך, גם זה מבקש ניקוי. ריפוי.
כן. איך?
להבין שכל פעם שמגיע אלייך פנייה בנושא הזה, זה מקום לנקות את הזיכרונות של זה. זה לא אומר שלא יגיעו פניות, זה אומר שיהיה איזושהי הסתכלות אחרת על זה, ויכול להיות שגם לא יגיעו, שיפסיק להגיע. זה גם משהו שעלה לי עכשיו להגיד. אנחנו דיברנו פה על נושא עמוק, אני מקווה שהצלחנו כזה.
לעורר סקרנות או רצון לגוע במקום הזה.
ממש. כי השמועה אומרת שלא צריך הרבה. צריך כמה שעושים את זה ממש עם כוונה, ואנחנו...
זה עושה משהו.
עולים על גל אחר לגמרי, מרפים.
כן, גם כמה כיף להסתובב בבית נקי. זאת אומרת, הזכרונות הם מכבידים.
וואו, ממש. כן, פשוט הכי כיף.
אז אנחנו לא מקדמים פה שום
דבר.
סדנה או לא. שום דבר?
לא, לא, ממש לא. זה גדול הרבה יותר ממה מזה, כאילו לבוא עכשיו, זה אין פה שום, זה רק עניין, וכשוב, כי התהליך ומי שיבחר, יכול להיות שאחד או אחת, יקחו את זה ויתחילו לעבוד עם זה, ואנחנו צריך להבין.
או שתזכרו, כי כולנו, הרבה מאיתנו נחשפנו לזה, ובסוף, מה בסוף הופך להיות הדבר שלנו, הכלי שאנחנו חוזרים אליו, בשבילי זה יהיה זה. בלי הדבר הזה, אני לא יודעת איך לנקות את הבית שלי.
אני גם. אני כמובן עם הנשימה, אבל זה שם. כאילו,
זה שר לחמלה.
ממש. אילון, אהובתי, לא יודע, אין מילים להגיד כמה אני אוהב אותך. ואיזה כיף לי, ממש כיף לי, כיף לי, כיף לי, התברכתי.
עכשיו נאכל גלידה.
עליי.
בלובריז.
יאללה. ביי, היה כיף.
Love you. תודה לכולם.
תודה, חבר'ה. תשאירו תגובות, אם אתם צריכים עזרה, אנחנו פה. ביי.